למה בכלל צריך עורכי דין בתחום החלל? הרי אין ממש חוקים, יש אמנות, ולא כל המדינות חתומות עליהן, וגם אם כן, אז מה עושים למדינה שעוברת על האמנה? כאילו, שמה לי דרדה להעס כזה, לא?
אני חושבת שעצם השאלה עונה על כל העניין. למה צריך עורך דין? יש כמה אמנות, לא כולם מודעים אליהם, בטח לא בקהילה העסקית, לא תמיד. חלק מהמדינות חתומות, חלק מהמדינות לא חתומות, וחלל זה דבר די בינלאומי, תסכים איתי. לא צריך מישהו שיבוא ויעשה קצת סדר בבלגן?
יש מצב. זה השריף כאילו?
בינתיים זה הכי שריף שיש בינתיים. זה והמדינות עצמן, כמובן.
אז אנחנו תכף הולכים כאילו לחפור בדבר הזה, כי אני זה עדיין לא ברור לי לגמרי. דוקטור נטה פלקוביץ', ברוכה הבאה לפודקאסט על חלל.
תודה, אייל.
מוזיקה פתיחה ואנחנו מתחילים. אז את עורכת דין עם תואר דוקטור, PhD, במשפט חלל, מ-International Institute of Air and Space Law, באוניברסיטת ליידן בהולנד. ליידן? תכף אנחנו נדבר על זה, על הליידן הזה.
בכיף.
איך עוברים מלימודי משפטים סטנדרטיים להתמחות ספציפית בחלל? חלל זה משהו שעניין אותך לפני זה, או שהיה איזה טריגר שגרם לך פתאום להגיד, אני הולכת להיות משפטנית חלל?
אז כן, אני חושבת שגם וגם. עשיתי תואר ראשון בארץ במשפטים, כמו 50% מהאוכלוסייה פחות או יותר, בוא נודה על האמת. התמחיתי במשרד עורכי דין, אחד מהכי גדולים, במחלקה עסקית. עבדתי עם הרבה סטארט-אפים נחמדים, עם קרנות הון סיכון, בכל המיליה הזה. וזה היה אחלה. אבל אז אמרתי לעצמי, טוב, זה אחלה. אני יודעת איך עושים את זה. אולי נעשה משהו אפילו עוד יותר מעניין. עכשיו, זה גם בא מתוך זה שהייתי בכיתת מחוננים, כל התיכון, עם הרבה חבר'ה שמאוד מאוד אהבו חלל, וזה בטוח הלחל גם אליי באיזשהו מקום, אבל כן הייתי צריכה שם להילחם על המקום שלי, גם כי הייתי אחת מהבנות היחידות בכל האירוע הזה, וגם כי לא היה לי הרבה עניין במדעים מדויקים, בניגוד לכל האחרים פחות או יותר, אז הייתי צריכה לבוא לזה מהזווית שלי. ומעבר לזה, האירוע, הטריגר, אפשר לקרוא לזה שקרה, זה שבמהלך התואר הראשון התכוננתי לתחרות במשפט מבוים, הג'סאפ. זו התחרות הכי יוקרתית בעולם. הייתי צריכה לטוס לוושינגטון ולייצג מדינה דמיונית, אחד עם עוד שלושה חברים בנבחרת. וזו תחרות שבאמת הולכים אליה סטודנטים הכי חדורי מוטיבציה ומצטיינים, והיה המון מחקר עצמאי לעשות. וזה הכל משפט בינלאומי פומבי, מה שנקרא. ויום אחד שהייתי בספרייה וחיפשתי חומר על משהו אחר, הגיע לידי ספר והיה בו פרק על ספייס לא. אמרתי, וואלה, ספייס לא, איזה דבר? מי חשב על זה בכלל? וזה היה נורא ראשוני, וכמובן הכל היה באנגלית, אבל הסקרנות הטבעית שלי, בוא נגיד, כבר עשתה את העבודה משם.
ואז מה? מסיימים... אוקיי, אז... היית בדרך אגב, חלכה תחרות.
היה סבבה, יחסית לזה שכאילו, שוב, אני אישית הייתי נורא נורא צעירה, והלך טוב.
זה היה תוך כדי התואר או אחרי התואר?
תוך כדי, זה משהו של סטודנטים. זה כמו מין אולימפיאדה קטנה כזאת, של פרחי משפט צעירים במשפט בינלאומי, אבל זה מדהים, כי אתה, יש איזה 200 נבחרות, ואתה פוגש אנשים מכל העולם, ושאנחנו באים מהארץ, זה בהחלט אירוע שלא קורה כל יום. וגם השופטים היו מכל מיני מקומות, ואתה ככה מתאמן בפאבליק ספיקינג, באנגלית, שזה גם לא משהו שקורה לכולם בשלב הכל כך מוקדם בקריירה. אז זה לכשל עצמו היה מדהים. וגם היו מרצים מדהימים שליוו את זה. וזאת חוויה מאוד טובה, לדעתי, לאנשים שחושבים אחר כך גם על קריירה בינלאומית. לחלוטין, כן.
אז את מסיימת את התחרות, חוזרת ללימודים שלך, מסיימת תואר ראשון, ואז מה, איך הגעת לליידן?
זהו, ואז אני עושה את ההתמחות, מסיימת את הבחינות לשכה, אני עורכת דין, עורכת דין מסחרית, הכל טוב. וזהו, ואני כבר מאז זאת סימנתי מטרה לנסוע לחול וללמוד את זה. ואת זה אפשר לעשות או בליידן, או במגיל, שזה בקנדה.
זה שתי האוניברסיטאות היחידות בעולם שיש בהן תואר שני, אני משער, במשפט חלל, או?
הן לא היחידות בעולם. יש גם בלוקסמבורג, יש גם בגרמניה. יש בשאג'ה עכשיו, שזה באמירויות. זה אחד מהנסיכויות שפחות מכירים דווקא. יש בצרפת. זאת אומרת, יש עוד תוכניות, אבל ליידן ומגיל, הן מטבען היו הכי בינלאומיות והכי טובות. זה נחשב למקומות הכי חזקים בעולם, באמת. ואני יכולה להגיד, טוב, יש פה עניין של גאוות יחידה, גם של ליידן היום מצווה את עצמה כמובילה בעניין הזה, המכון מחקר שם. אז זהו, אז סיימתי, אני מגישה בקשה למלגות, כי התוכניות האלה יקרות כמו שום דבר אחר בערך, ולמזלי הרב, התקבלתי לשתיהן עם מלגה. הייתי צריכה לבחור פשוט, אני רוצה לפה או לשם, בסוף בגלל כל מיני החלטות אישיות, אמרנו, יאללה, הולנד זה נשמע טוב, זה קרוב מספיק, זה בינלאומי מספיק.
לא יקפה לך תחת, כמו קנדה.
בדיוק, זה לא מינוס 40 בחורף, זה נשמע טוב.
והתחום של משפט חללי כבר היה אז מפותח מספיק, זאת אומרת, אני מבין שאם יש תואר בזה, אז זה משהו, אבל זה עדיין נשמע לי תחום יחסית קטן, הוא היה מפותח בתקופה היא כבר?
הוא היה מפותח בתקופה היא בוודאי, כן. המכון מחקר הזה נוסד, לדעתי, בשנה שנולדתי. זאת אומרת, זה המון 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 שנים של מחקר רק בזה. עכשיו, התואר השני הוא גם בתעופה וגם בחלל, והוא לאו דווקא מסליל אותך על איזשהו כיוון מסוים, אבל רוב הסטודנטים יודעים למה הם באים. זאת אומרת, יש כזה חלוקה די ברורה, אני באתי לחלל, אני באתי לתעופה, הכל טוב. ויש כנסים שמוקדשים רק לזה בעולם. יש ספרים, כמו ספר שכתבתי אחר כך, שמוקדשים רק לזה. יש המון, יש עולם שלם בחוץ, מה שנקרא, פשוט בארץ. זה עוד לא כל כך קיים, אבל בתקווה לאט לאט נגיע לזה גם פה. בשנה הבאה אני אלמד את זה באוניברסיטת תל אביב.
וואלה.
כן. במשפטים, בפקולטה למשפטים, מבוא לדיני חלל, וגם במדעי החברה, הזמינו אותי להציע קורס, אני הולכת לדבר על קונפליקטים בחלל.
אוקיי, אז את עושה שם תואר שני, תזה באיזשהו נושא או משהו כזה?
תזה, בוודאי, שם אתה לא יכול לעשות תואר שני בלי תזה, אז זה היה מאוד קל, לא הייתה דילמה, ברור שעושים תזה, ואת התזה כתבתי על חוקים מקומיים, מה שנקרא domestic law, שעוסקים בחלל.
יש דבר כזה?
ביזמות בחלל, כן. בחלל מסחרי בעצם.
הרסת לי עכשיו שאלה, הייתה לי שאלה בהמשך על הלנות טוב.
נו, מה אני אעשה? סליחה, מצטערת. אבל כן, התזה שלי עסקה בזה, עשיתי גם משפט השוואתי להראות בעצם, אוקיי, אם היום אתה מאגד את הסטארט-אפ חלל שלך באנגליה, מה דורשים ממך מבחינת החוק? אם בצרפת, מה דורשים ממך? אם זה בבלגיה, אם זה בהולנד, אם זה בגרמניה... בישראל כרגע, שוב, עדיין אנחנו בתהליכים, עדיין אין חקיקת חלל אפילו, שמסדירה את כל הנושא הזה של באמת פעילות מסחרית בחלל או פרטית, תלוי איך אוהבים לקרוא לזה. אבל שוב, בעולם זה מאוד מפותח, זה דברים שקיימים כבר שנים.
למה דרך אגב בישראל אין, זאת אומרת, אני יודע שאין חקיקה באופן כללי, אבל... למה?
אוקיי. תראה, אני לא אחראית על נושא החקיקה, כמובן. אני יכולה רק להגיד מה אני חושבת שקרה. אז אני חושבת שבישראל, היום אנחנו מגיעים למצב שכבר יש חלל פרטי, מסחרי. הרבה שנים זה לא כל כך היה המצב, כי באמת העניין פה בחלל התחיל, כמו בהרבה מקומות אחרים, כן? העניין ביטחוני. נכון? אז היו את התעשיות שעשו מה שהן עשו מאוד טוב, אבל תמיד היה שם איזשהו עניין ממשלתי, בין אם הם היו חברות ממשלתיות, שאחר כך הופרטו, או היו שם מניות זהב, היו שם כל מיני עניינים. זאת אומרת, בשביל גופים כאלה, לא צריך להרים חקיקה. אבל היום, אנחנו כבר במצב שיש סטארט-אפים, יש אנשים שבאמת מנסים לבוא ולעשות חלל אזרחי, נכון? יש Earth Observation, יש טלקום, יש עוד דברים. ושזה מגיע למצב כזה, באמת חייבים לבוא עם איזשהו תהליך, עם איזושהי נורמה. ואני חושבת שאנשים, הרבה פעמים בתעשייה, אומרים, אוי, נו, באמת, וזה, עכשיו יביאו לי איזה חקיקה, אני צריך להתיישר לפי זה, זה לא טוב לי לעסק, זה לא טוב לי לעסק. וזה לא נכון, זה בדיוק ההפך. שאתה יודע איזה תהליך אתה צריך לעבור, בשביל שיתנו לך להפעיל לוויין, יש לך ודאות ביד. ומשקיעים, בעיקר VCs, אבל כל משקיע, הם מאוד אוהבים שיש ודאות. הם אוהבים שיש ודאות, הם אוהבים לדעת מה הולך לקרות עם החברה הזאת, מה יהיה החסמים הרגולטוריים, אם יש. זה הרבה יותר קל לתפעל ולגדול במצב הזה, מאשר להיות כאילו בכאוס מוחלט ולהגיד, טוב, אני היום רוצה לעשות חברה לתקשורת, אני רוצה קונסטלציות לוויינים, אבל אין לי מושג איזה רישיון אני אצטרך. אני לא יודע.
Makes sense בסך הכל.
אני שמחה שאתה חושב ככה.
אני מקווה שמקשיבים לנו אנשים שצריכים לקבל החלטות כאלה. אני חושב שיש, כאילו, ממה שאני זוכר בשנים האחרונות, יש התקדמויות בנושא הזה. מקווה שזה יתקדם טיפה יותר מהר ונגיע לדברים האלה. אז אוקיי, אז דיברנו על התואר השני שלך בליידן. מה, דרך אגב, מה הפך את ליידן? כי תכף אנחנו נדבר על עוד דברים שעשית, ועוד פעם ליידן נכנסים שם בתמונה. עיר קטנה בהולנד, כאילו, מאיפה קרה שהמקום הזה הגיע לאן שהוא הגיע?
תראה, זאת עיר אוניברסיטאית באמת, והיא קטנה, והיא נורא יפה, ויש שם את הקוקנוף עם כל הצבעונים והזה, שזה מקסים. אבל מה הקשר שלהם לחלל באמת? אז צריך להבין שאומנם זה עיר קטנה, אבל האוניברסיטה היא מהוותיקות באירופה. זאת אומרת, שאני קיבלתי את הדוקטורט שלי מליידן, זה היה בחגיגות 444 שנה לאוניברסיטה.
וואו.
שזה ישן. זה חתיכת אוניברסיטה עם המון מסורת, ואתה באמת יכול להקביל את זה לכל האוקספורדים והקיימברידג'ים של העולם הזה. ככה שזה מקום שכבר יש בו הגות ומחקר המון המון שנים, מאות שנים. מה שפה גם, זה זר לנו טיפה הקונספט הזה, נכון? אנחנו הרבה יותר צעירים.
כן, אבל הנה, אנחנו מתפתחים. נכון. לוקחים נשים להרצות על חלל באוניברסיטאות, אנחנו מתקדמים.
נכון, אבל הם באמת התחילו שם, זה התחיל כמובן מהמחקר של האוויר, של התעופה, והחלל פשוט בתור התפתחות כזאת בלתי נמנעת, באיזשהו שלב גם הצטרף לעניין. והולנדים, מה שצריך להבין, בעצם אפשר להגיד שכמעט כל המסורת של המשפט הבינלאומי התחילה מהולנדים, נכון? מהוגו דה גרוט, כמו שקוראים לו בהולנדית, כן? הוגו דה גרייט, שהוא התחיל את כל הנושא של דיני ים. נכון? מה עושים?
את אומרת לי נכון כאילו שאני יודע. אני מסכים איתך.
מעולה. אתה תלמיד טוב, מעולה. אז תשמע, אני גם הרציתי, אז עדיין יש לי כנראה את העניין הזה שאני מדברת על הדברים הנורא תיאורטיים. אז הוגו הגדול באמת, הוא התחיל את כל העניין של דיני ים. זאת אומרת, איך פועלים במקום שהוא אקס-טריטוריאלי? אין שם חוקים של אף מדינה. זה התחיל משם.
מעניין.
אז זה רק הגיוני שגם האקס-טריטוריאליות של החלל גם ככה נוכחת שם יפה.
Fair enough. אז היום אנחנו הולכים לדבר על משפט ועל New Space, על החלל החדש, העידן שבו אנחנו נמצאים. מה, יש איזשהו הבדל בתחום המשפט בין ה-Old Space לבין ה-New Space? אני אולי נגיד בסוגריים, כי לא אמרנו, למרות שאם לא הקשבתם לפרקים הקודמים, אז נו, אתם כבר אומרים לדעת מה זה New Space, אבל New Space, העידן שבו אנחנו נמצאים היום, שכאילו חברות פרטיות ואנשים פרטיים לוקחים את המושכות לידיים ומתחילים לקדם את נושא החלל שלא רק דרך ממשלות. נניח, הגדרה מאוד כללית ל-New Space. אז מה ההבדל בין מה שקורה ב-20 שנה האחרונות לבין מה שקרה לפני זה? מבחינת משפט?
אוקיי. שוב, משפט זה לא משהו שקיים בוואקום, נכון? אנחנו בחלל, יש וואקום, אבל אין פה וואקום. יש את ההתפתחות הטכנולוגית, אבל יש גם את הנושא הפוליטי. אם באמת, עד לפני 20 שנה נניח, חלל זה היה זירת משחקים של מדינות בעיקר, נכון? לא היו סטארט-אפים, לא היה את כל הפעילות הפרטית, כל האילון מוסקים וגם הקטנים יותר, עדיין לא היו שם. אז היו מדינות, שזה אחלה. אבל מדינות משל עצמן הן די מוסדרות, יש את העניין הדיפלומטי, קרן שחר דיברה על זה הרבה, והיא מדהימה. אני חייבת להגניב פה מחמה. היא עושה עבודה מדהימה במשרד החוץ ובקופוס וכל מה שקשור לזה. זאת אומרת, זאת הזירה שלהם, וזאת זירה שעובדת מאוד לאט, בהתאם לקונבנציות מאוד ישנות, הכל מאוד traditional. אני לא אוהבת להגיד old space, כי זה נשמע לא נעים, אבל אני קוראת לזה traditional space. זאת אומרת, הכל באמת נורא מסורתי. עכשיו, בא מישהו, כמו אילון מוסק לצורך העניין, אתה מדמיין אותו בסביבה כזאת?
לא.
איך עושים עסקים בסביבה כזאת? אי אפשר.
אי אפשר.
אי אפשר. זאת אומרת, לא באופן שזה אשכרה יוצר רווחים. ובדיוק בגלל זה, ה-New Space עשה מהפכה נורא גדולה. הוא הכניס הרבה גופים שלפני זה לא יכלו להיכנס לחלל, ולהיות באמת מעורבים שם בעשייה משמעותית. זה התחיל אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי לעבוד בתעשייה, התחלתי לעבוד באיזיס, גם בהולנד, עם לוויינים קטנים, וזה היה לפני יותר מ-10 שנים, זה היה בדיוק שהתחיל כל הסיפורים על לוויינים הקטנים, ואף אחד עדיין לא ידע מה זה, וחשבו שזה צעצוע, ומחר זה יישבר, ולא יהיה יותר וזהו.
נכון, אני זוכר את הדיבור על זה.
כן, אז הנה הם טעו.
ביג טיים,
יש לומר, כן. אנשים כאלה, שהיום הגיעו למצב שהם מסוגלים לעשות לוויין וכבר לשגר אותו בתוך חצי שנה מהזמן שהלקוח הזמין אותו, שוב, צריכים לעבוד אחרת. ופה נכנסת כל הזווית המסחרית. זאת אומרת, זה כבר לא תרגיל ביחסים בינלאומיים, וזה כבר לא משפט בינלאומי פומבי שנה א', איך מפרשים אמנות. זה ביזנס, זהו, זה כבר המאני טיים. איך עושים עסקים בסביבה כזאת? ופה צריך אנשים שהם כמובן גם עורכי דין, שמכירים את החוק הזה, אבל אני יכולה להגיד לך, אייל, שאם הייתי באה לליידן במצב שבו אני רק מכירה את החוק, אבל לא היה לי שום ניסיון במשפט מסחרי, לא הייתי איפה שהייתי היום, כי לדעת לעשות עסקים זה חלק מאוד גדול מזה, ולדעת איך דברים עובדים באופן כללי. ובדיוק בגלל זה צריך מישהו שגם ידע לסגור את החוזה, כמו שסוגרים חוזה בדרך כלל.
שזה מסחרי.
שזה מסחרי נטו. אבל לדעת גם מה יש שם בחוץ, מבחינת הרגולציה, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. כי אם אתה אומר לי, בואי, אני רוצה לקנות ממך לוויין, אני משלם לך מיליארד יורו על זה, תמכרי לי, אני היום יושב פה ושם וכולי. אז שוב, יש פה עניין של ייצוא ביטחוני שהוא נורא נורא רגיש. לא כל אחד יכול למכור לכל אחד אחר, נכון? אנחנו לא מוכרים פה מסטיק או משהו בסגנון הזה.
יש כל מיני מגבלות, בארצות הברית יש מגבלה שנקראת אייטר, על מכירת ציוד צבאי, לא יודע אם צבאי, אבל אסטרטגי. אני משער שיש עוד מדינות שיש בהן רגולציות כאלה.
בכל מדינה יש. זאת אומרת, אייטר היא הכי מפורסמת, כי היא גם מהנוקשות ומה... לא יודעת איך נקרא לזה, אבל בארץ גם יש, כמובן, okay. וגם באיחוד האירופי יש, וגם בכל מקום אחר יש, כי מדינות לא רוצות שמידע אסטרטגי יזלוג לכל מיני גופים וגורמים ממדינות שהן פשוט לא מעוניינות ביחסים כאלה איתם. וזה מאוד ברור. אז יש עניינים כאלה, ויש גם את העניינים שהם, מה שאני קוראת להם, ה-hard core של ה-space law. מחר אתה רוצה לשגר לוויין, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. שוב, זה לא...
מאיזו בחינה?
מהבחינה הזאת שלך, בתור חברה, כל מה שאתה עושה, יש חייבת להיות מדינה שתהיה אחראית אליך. אוקיי?
טוב, יש, אבל אני חושב שבאחת האמנות מוגדר העניין הזה שהמדינה שממנה משוגר משהו לחלל, אחראית על אותו עצם, נכון?
אוקיי, אז בעברית יש לנו רק מילה אחת לאחריות, אבל באנגלית יש לך גם responsibility וגם liability. וזה שני קונספטים שמבחינה משפטית הם שונים. זה נורא מבלבל, אבל הם שונים. יש את סעיף 6 באמנת החלל החיצון, Outer Space Treaty, משנת 67, ובסעיף 6 כתוב שכל בן אדם או חברה, כל גוף שהוא לא ממשלתי לצורך העניין, חייבת להיות מדינה מאחוריו שתפקח, שתאשר את מה שהוא עושה, ואחר כך תפקח באופן קונסיסטנטי. זאת אומרת, לא תפקח על זה יומיים ותגיד, טוב, אתה בסדר, יאללה, שם המפתחות בפנים. תפקח, תפקח. ובדיוק פה צריך לדעת. זאת אומרת, שאם אני רוצה לשגר מחר לוויין, אסור לי, אני לא יכולה פשוט ללכת ולחתום חוזה ולשגר ולא לערב בזה אף אחד. אני צריכה שמדינת ישראל תדע על זה. אני צריכה שיאשרו לי את זה.
אם את משגרת ממדינת ישראל?
לא.
גם אם את משגרת מחול, את צריכה שמדינת ישראל תדע על זה?
כן.
איך זה קשור למדינת ישראל? למה לא המדינה שמנת משגרת, שהיא אחראית, כאילו, היא liable?
זהו, גם וגם. עכשיו, liability זה כבר סעיף 7. וה-liability convention, זה גם, זה עולם ומלוא. אבל לא משנה, לא צריך לרדת לכל הפרטים הטכניים. מה שחשוב לדעת, זה שהיזם, או אם החברה מאוגדת בארץ, זאת אומרת, זה היום חברה שהגעתי בישראל, רשמתי אותה פה ברשם החברות, מדינת ישראל חייבת לקחת אליה אחריות על כל מה שהיא עושה בחלל.
בין היתר בגלל זה חברות חלל רושמות את עצמם בחול, באירופה?
בין היתר, כן. והיו כבר מקרים שפנו אליי יזמים ישראלים לפני הרבה שנים, וייעצתי להם בגלל המודל העסקי שלהם ומה שהם התכוונו לעשות, פשוט להגד בחול. במדינה שהיה בחוקי חלל שהתאימו למה שהם ניסו לעשות. כי גם חוקי חלל, בניגוד לאמנות, נכון? אמנה זה משהו אחד, זה סטנדרטי, זה כמו חוזק גדול כזה בין כל המדינות. החוקי חלל זה באמת כזה כמו flavor of the day. זאת אומרת, כל אחד עשה חוק בהתאם למה שנראה לו שצריך. יש חוקים שהם, הסקופ שלהם, זאת אומרת, הם חולשים על כל פעילות חלל אפשרית. יש חוקים שבאים לנהל רק הפעלת לוויינים. יש חוקים שמדברים איתך כבר על human space flight ועל קריאת משאבים בחלל החיצון. יש דברים מאוד מעניינים.
וואו, איזה מדינות בעצם מתקדמות בתחומים האלה? כי את מספר, את נותנת כל הדוגמאות האלה, ואני אומר לעצמי, לנו אין כלום.
כן, עדיין.
ויש כבר מדינות שיש להם חוקים לגבי קריאת, וואו, מחצבים. אז מה, מי מוביל בתחום הזה של חקיקת חוקים בתחום החלל?
טוב, באופן לא מפתיע, מה שקשור לקריאת משאבים, ארצות הברית היו ראשונים. לוקסמבורג גם הגיעו אחריהם, ובעניין קצת פרדוקסלי, לוקסמבורג שחררה את החוק הספציפי של הקריאת משאבים בחלל החיצון, לפני שהיה להם חוק חלל סטנדרטי, רגיל, לנהל פעילות של חברות לוקסמבורגיות בחלל. שזה גם דרך אגב גרר ביקורת ברמה הבינלאומית, כן?
למרות שלוקסמבורג היא מעצמת לווייני תקשורת.
קטן. נכון, נכון.
לא, לא קטנה בכלל, האמת. באירופה אנשים לא מודעים לזה, כן? מדינה קטנטונת באירופה, אבל הם מומחים או בעלים של חברות תקשורת רבות.
בוודאי. SES למשל, שאפשר לציין, לוקסמבורג בשנות ה-70 בעצם עשו, זאת אומרת, היה שם בוננזה לא נורמלית, רק על העניין של הטלקום, ועכשיו הם סימנו לעצמם את הקריאת משאבים בחלל החיצון כדבר הבא, ובשנים האחרונות הם משקיעים בזה המון משאבים. יש המון סטארט-אפים שקיבלו שם תמיכה ממשלתית, מימון מאוד יפה. חלק כבר לא קיימים לצערנו הרב, כי מסיבות מסחריות, אם אין לך שוק, אפילו אם יש רצון טוב, ואיזושהי טכנולוגיה לפחות בשלב הסרטוט, לעתים זה לא מספיק. אז לצערנו, זה לא תמיד צלח, אבל הם עדיין ממשיכים בעוז ובמרץ, ואני מאמינה שיצאו משם דברים נפלאים עוד כמה שנים.
אז בוא נעשה רגע סדר. יש אמנות שהם, זה לא חוקים, אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה בצורה נכונה.
נורמות.
נורמות של התנהגות בחלל, יש אמנת הירח, אמנת האסטרונאוטים, כל מיני אמנת החלל החיצון, שהיא הראשונה, נכון, בעקבות המלחמה הקרה והמרוץ לחלל. אז יש כל מיני אמנות כאלה שמדינות שונות חתומות עליהן, ומדינות אחרות לא, ואפשר to obey by them, כאילו אפשר להתנהל לפי האמנות האלה, אבל אין איזשהו משהו, חוק עם שיניים או משהו שבאמת אוכף את הדבר הזה, להבנתי. ויש בעצם חוקים שמדינות מסוימות מחוקקות בתוכן, בנושא של מסחר, בנושא של כל מיני רגולציות בנושא חלל, נכון? יש נושאים עיקריים שבהם מחוקקים חוקים כאלה?
כן, בוא נגיד שהליבה של כל התהליך חקיקה הזה, זה בעצם מה שהתחלנו לדבר עליו, הסדרה של פעילות מסחרית בחלל. זאת אומרת, אתה צריך להיות בטוח בתור מדינה, שהחבר'ה שהם ניגשים לזה עם האזרחות שלך, או חברה שמאוגדת תחת החוקים שלך, לא הולכת ומפרה את הדינים שאתה התחייבת אליהם. כי ההתחייבות באמנות היא כמובן כלפי המדינה, דבר ראשון. עכשיו, המדינה צריכה לקלוט את ההתחייבויות האלה גם לדין המקומי, וגם לא צריך להיכנס לזה טכנית, אבל יש שתי תיאוריות שונות, יש את הגישה המוניסטית, הגישה הדואליסטית, אתה קולט את זה בחוק, אתה קולט את זה אוטומטית. הנקודה היא שברגע שחתמת על האמנה, אתה בתור מדינה אומר, מעכשיו האזרחים שלי בחלל עושים בדיוק מה שכתוב באמנה הזאת, ולא סוטים מזה. זה הדין. התחייבנו.
הדין בפני מי? בפני בית המשפט בהג? כאילו מי אוכף את הדבר הזה? אם זה באמנה?
תיאורטית כן. בית המשפט בהג כן, תיאורטית כן. זה יהיה ה-ICJ, International Court of Justice. עדיין לא ראינו שום מקרה שהגיע לבית משפט, ויש לזה גם כמה סיבות שאפשר להיכנס אליהם אם אתה רוצה. מה שאני חייבת לציין זה שדווקא באמנת ה-Liability Convention, באמנת האחריות נקרא לזה, ופה אנחנו מדברים שוב לא על אחריות פיקוח, אנחנו מדברים על אחריות נזיקית. יש מנגנון שלם באמנה הזאת, שמדבר על הקמה של ועדה אד-הוק, בשביל ליישב סכסוכים, אם לוויין אחד יתנגש בשני לדוגמה.
לעשות סולחה, כמו שאנחנו קוראים לזה
לעשות פה. לעשות סולחה, בדיוק.
אוקיי, זה ברמת האמנות. ברמת החוקים, שיגורים לחלל, קריאת מחצבים, כמו שאמרת, ביטוח אולי של שיגורים, מה עוד דוגמאות לחוקים כאילו שאנחנו מכירים?
ביטוח צד ג', אתה נכנס היום לאוטו שלך, לרכב, אתה חייב שיהיה לך צד ג', זה בחוק, נכון? כן. שאם חס וחלילה תהיה תאונה, אז כאילו יהיה מי שישלם על זה.
לא יודע אם זה בחוק, יכולים לתבוע אותך בטח אם לא, אם אין לך ביטוח, אבל...
נכון, כן. יש גם את קרנית, אבל בדרך כלל יש גם איזה משהו בחוק שכאילו, יש ציפייה שבן נכון. אדם סביר, מה שנקרא, האדם הסביר, נוהג עם ביטוח צד ג', זה הגיוני, זה טוב לכולם.
כן.
אותו הדבר צריך לקרות גם עם לוויינים. עכשיו, בהרבה מדינות כבר יש את זה מבחינת החוק, וכתוב גם... אולי לא ברמת החוק, אבל ברמה של רגולציה שנלוות אליו, כי יש פה עניין של סכומים. כתוב עד איזה סכום אתה צריך לבטח בשביל פעילות מסוימת, דברים כאלה. שזה גם אחד הדברים הכי מגניבים שיצא לי להתעסק איתם עם הלוויינים הקטנים. אני בעצם חברתי לברוקר ביטוח מהגדולים בכלל, אבל אפשר להגיד הכי גדול שמתעסק בנושא של ביטוח חלל ספציפית. ויש כל מיני סוגים של ביטוח חלל. צד ג' זה סוג אחד. ואנחנו תפרנו ביחד פוליסה לביטוח צד ג' ללוויינים קטנים, כי לא היה שום דבר כזה עד אז. והייתי בשיח עם הממשלה ההולנדית, כי החברה שעבדתי בשבילה, אוניברסיטה בדלפט, טיו דלפט, שזה כמו הטכניון של ההולנדים, ועוד איזושהי עמותה בכלל של חובבי רדיו, שלושתם רצו לשגר לוויינים. אז הייתה שנה שהיו לי שלושה לוויינים הולנדים מוכנים לשיגור, ואף אחד לא רוצה לאשר את השיגור שלהם בממשלה. אפילו שהיה חוק.
כי מה?
היה חוק. הלכתי בעצמי למשרד הכלכלה והמסחר שאחראי על חוק חלל שם בהולנד, בממשלה, והסברתי להם את המצב, אמרתי, תראו איזה יופי. פעם ראשונה, שיגור מסחרי לחלוטין, אנשים פרטיים כולם, יאללה, תנו לנו אישור שגר. ואז אמרו לי, זה אחלה, זה נהדר, אבל לא, אנחנו לא רוצים. למה לא? טוב, תראי, כשעשינו את החוק, חשבנו רק על לוויינים גאו-סטציונריים, כן, על ג'יו. חשבנו על חברות טלקום מאוד גדולות, שהולכות לשגר, וההתנהגות של הלוויינים בג'יו היא מאוד שונה מבלי או במסלולים הנמוכים, נכון? אתה צריך להגיע לאיזה בוקסה מסוימת שה-ITU נותן לך, ויש לך לוויין שיודע לתמרן, להגיע למסלול. ובליו, כאילו, זאת אומרת, לא היו דברים כאלה בזמנו, כן? היו לוויינים הקטנים, היית משגר, זה היה מגיע לאן שזה מגיע, עושה מה שזה עושה, אבל אם יש איזו סיטואציה של התנגשות, זאת אומרת, אין לך מה לעשות.
רק נסביר בקצרה, מסלול גבוה, גיאוסטציונרי, או ג'יו, כמו שקוראים לו בקצרה, זה מסלול סביב קו המשווה, שיש ועדה בינלאומית שנקראת ITU, International Telecommunication Union, אני חושב, שנותנת לך בעצם סלוט בתוך המסלול הזה, ואתה מביא את הלוויין שלך לאותו סלוט, והלוויין שלך גם צריך לדעת לתמרן, כדי שכשהוא נסחף מהסלוט שלו, נוכל להחזיר אותו לסלוט. בניגוד ללווייני קיובסאט, ננוסאטלייטס קטנים כאלה, שבדרך כלל אין להם יכולות, לפחות בתחילת הדרך, לא היו להם יכולות תמרון, ואז נשאלת השאלה באמת איך הם מתקנים את המסלול שלהם.
בדיוק. אז בתחילת הדרך, שהתעסקתי בסיטואציה הספציפית הזאת, לא היה שום יכולת תמרון, וזה כאילו גם היה סטנדרט בתעשייה, זה היה בסדר, אבל אמרו לי בממשלה, תשמעי, אנחנו לא יודעים, אנחנו עשינו חוק וחשבנו שזה יוכל לתמרן, אם מחר זה מתנגש במשהו, מה אתם עושים? אתם לא יכולים לעשות כלום, אנחנו לא רוצים לקחת שום אחריות על הדבר הזה, מה קרה לך? מה את מבקשת אישור בכלל?
בצדק.
אז אמרתי להם, טוב, טוב, תראו, תנו לי כמה שבועות, אני חוזרת לכם עם פתרון, כי לשגר אנחנו נשגר, וזה יהיה בסדר, וכולם יהיו מרוצים, אל תדאגו, יהיה טוב. זה היה מאוד ישראלי.
כן.
למזלי, הולנדים הם גם, הם הישראלים של המערב אירופה, והם גם זורמים על דברים כאלה. ואז באמת, ניגשתי לשוק, אמרתי, טוב, דיברתי עם הברוקרים של הביטוח הכי גדולים שיש. אמרתי, אוקיי, מה אתם מעריכים? הולך להיות הנזק. הדבר הכי קטסטרופלי שאפשר לעשות עם קיובסט. בואו תזרקו מספר, בואו נבנה פוליסה סביב זה, ובבקשה תהיו נחמדים ואדיבים, תכתבו לי איזה מכתב נחמד ליד זה, שהממשלה תרגע ותרצה לאשר דבר כזה, שהם ידעו שזה בסדר, שהולך להיות לזה כיסוי. אם יהיה נזק, חס ושלום, ההולנדי הממוצע לא יצטרך לפתוח את הכיס שלו וישלם על זה. זה באמת לא לעניין, אני מסכימה, לחלוטין דרך אגב. וזהו, וכך היה. זאת אומרת, הגענו למסקנה שהנזק המקסימלי...
בעיניי נזק מקסימלי זה שקיובסט פוגע בתחנת חלל הבינלאומית והורג אסטרונאוטים. יש נזק מקסימלי אחר?
כן, יש להם, לכל החברות ביטוח הם עובדים עם נוסחאות מאוד מאוד מורכבות. יום אחד נתנו לי להסתכל על זה וככה כמעט ברחתי משם. וזאת אומרת, הם עובדים על סטטיסטיקות, הם עובדים על המון המון מידע. הם יודעים לחשב את זה, הם יודעים לעשות מזה המון כסף מהחישובים האלה. זאת אומרת, עליהם באמת אפשר לסמוך. והם נתנו איזושהי הערכה. והגשנו את הערכה הזאת לממשלה, ביחד עם פוליסה כבר, עם פרטים של פוליסה, שיראו את התנאים. ואמרתי, ויותר מזה, אנחנו נסדר שהממשלה עצמה, ממשלת הולנד, לצורך העניין, תהיה אחד מהמבוטחים. זאת אומרת, מחר הסטארט-אפ פושט את הרגל, לצערנו, נניח זה קורה. והלוויין שלו עדיין שם בחלל, ואי אפשר לתמרן אותו, כי זה קיובסט, שאי אפשר לתמרן. מה עושים? והוא פוגע במשהו, מה עושים? אז לפחות שהממשלה תוכל לאסוף את הכספים של הביטוח. זאת אומרת, באמת חשבתי על זה כמו עורך דין, מכל כיוון אפשרי, בשביל להבטיח שלא משנה מה יהיה, אנחנו נהיה בסדר, וזה לא יתגלגל באמת לכספי ציבור. וזה היה מספיק, בשביל באמת ככה להרגיע את כולם, ו-to reassure ככה את כל הסיטואציה הזאת, וקיבלנו אישור אד הוק לשגר מהר מהר, ושנתיים אחרי זה עבר תיקון לחוק בפרלמנט ההולנדי. כן. ככה דחפתי במו ידיי, מה שנקרא.
סעיף על שמך.
פחות או יותר. והם לא רצו לקרוא לזה קיובסאטס או סמול סטלייטס, אבל הם קראו לזה unguided satellites. אז היום בהולנד אתה יכול לקבל רישיון להפעיל לוויין שהוא guided, או להפעיל לוויין שהוא unguided, וזה גם דוגמה מעולה לזה שהטכנולוגיה דוחפת בעצם את העסק הזה. זאת אומרת, זה לחץ שבא מהתעשייה. זה לא בא מהאום, זה לא בא מלמעלה, ממש לא. זה בא הכי מלמטה שאפשר, מהשטח. יש טכנולוגיה חדשה, רוצים לעשות בה שימוש, יאללה, בואו נשמיש את זה, אבל בואו גם נשקף את זה בחקיקה, ונדע שמבחינת האחריות אין לנו שום בעיה ואין קצוות פתוחים.
אז מה בעצם עושים בארץ? אם חברה סטארט-אפ ישראלית בתחום החלל רוצה לעשות משהו ואין חוק, מי מחליט אם כן או לא, ואיך כאילו, איך ההחלטה הזאת מתקבלת בעצם?
תראה, כרגע, דבר ראשון, יש כמה דברים. כרגע אין איזושהי פרוצדורה באמת מובנית. אבל מה שכן, יש דברים אחרים. יש ביטוי אחריות שאפשר למצוא ככה בעקיפין, וזה לדוגמה שאם אתה משגר היום לוויין ישראלי, עם SpaceX לצורך העניין, זה בדרך כלל גם עובר דרך איזשהו ברוקר, מבקשים ממך הוכחה שהמדינה מודעת לזה שאתה הולך לשגר שם.
המדינה שממנה אתה הולך לשגר, או המדינה שממנה אתה באת?
המדינה שממנה אתה באת. זאת אותה מדינה שצריכה להיות אחראית באלמנט הפיקוחי. לא באלמנט הנזיקי אפילו. הם רוצים לראות שהמדינה יודעת על זה. ובצדק. אחרת, הם יהיו אחראים על הכל, והם לא רוצים את זה. ושם צריך להביא איזשהו, יש כל מיני מסמכים וכל מיני דברים, ככה שגם אם אין חוק, זה לא נורא מהבחינה הזאת. כמובן שישראל מקיימת את כל ההבטחות שלה באמנות, את כל ההתחייבויות שלה באמנות. זה פשוט לא בא בהליך פורמלי כזה של חקיקה, זה בא בהליך אחר. אבל יש את הנושא של הרישום שלא נכנסנו אליו עדיין, והוא גם טיפה, בוא נגיד, קצת יותר מיוחד בארץ, כי ישראל לא חברה לאמנת הרישום. זאת אומרת, אין התחייבות לרשום לוויין. אבל מצד שני, SpaceX וגם כל החברים שלהם, כן, זה לא רק SpaceX, גם הם משגרים על וגה, עם האירופאים, בזמנו עם הרוסים, היום...
עם ההודים.
אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם ההודים, בישראל גם לא עם הסינים, אבל בסדר. הם כולם דורשים הוכחה. שברגע שהלוויין ישוגר, המדינה תרשום אותו. באום, כמו שצריך, על פי האמנה. וכאמור, ישראל לא חברה באמנה, אז שם תמיד גם יש איזשהו ככה מסע ומתן שלם סביב הנושא הזה. ויש לזה כל מיני פתרונות. אבל אני באמת מקווה שברגע שנקבל חוק, גם הנושא הזה יהיה יותר מוסדר, וזה לא יהפך לאיזשהו כזה מערב פרוע, כמו עכשיו, שזה קצת לא ברור לפעמים מה עושים ולמי הולכים בכלל, שהכל יהיה מוסדר, באמת, זה, שיהיה ברור.
זה מעניין, כי אני, כאילו, אני לא מכיר את זה לעומק, כן, אבל אני משער שישראל לא חתומה על האמנה הספציפית הזאת, היא כן חתומה על אמנות אחרות, לא חתומה על זה כי היא לא רוצה, לא רוצה שידעו מתי משגרים, מתי אנחנו משגרים לוויינים לחלל. ישראל משגרת לחלל לווייני ביון, וזה מוזר, כי מיד אחרי שזה קורה, מודיעים ברדיו, שישראל שגרה לחלל לוויין, אבל מצד שני לא רוצים להתחייב על הדבר הזה, מעניין.
זה נכון מאוד, כאילו הרציונל... עמימות. נכון, עמימות. הרציונל הוא ביטחוני גרדה פה, כן? אחרת אין שום סיבה למה לא לשתף פעולה ולשחק את המשחק כמו כולם. אבל צריך להבין שגם ארצות הברית אוהבת לשמור על עמימות, נכון? יש את כל הרכבי חלל האקזוטים האלה שלהם, שלא ברור מה הם עושים שם בדיוק, ומי נגד מי, ומה...
ה-X37B.
כן, זו דוגמה אחת בדיוק, כאילו לא, לא, לא ברור מה קורה שם בדיוק. אבל ארצות הברית עדיין חברה לאמנת הרישום, והיא עדיין רושמת לוויינים, גם עם הרוסים. מה שקרה זה, אם הולכים וחופרים במרשם של האום, וזה מרשם שפתוח לכולם, אתה יכול לעשות גוגל ותוך שנייה למצוא בדיוק מי שיגר מה, מתי, איך, למה וכמה, כן? גם אם אתה לא מדווח. זאת אומרת, כל הלוויינים הישראלים שם. אתה יכול לפתוח את זה, ובחלק מהודעות הרישום של הרוסים, לדוגמה, הם כותבים, אנחנו מתכבדים להודיע היום לאום, שבלה בלה בלה, שיגרנו על טיל כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, ככה וככה לוויינים, וזה כאילו יכול להיות 100 קיובסטים, כן? ואז כתוב שם גם, לצורך העניין, לוויין ישראלי, לוויין הודי, לוויין זה. זה הכל מתועד.
בנושא הזה. בשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי התקדמות מבחינת פעילויות צבאיות בחלל. ההודים לפני כמה שנים ירו טיל על לוויין של עצמם ופוצצו אותו, והרוסים לא מזמן עשו את אותו דבר. והרוסים, יש כל מיני דיווחים על לוחמה אלקטרונית וסייבר וחסימות של, של קונסטלציית ה-GPS האמריקאית. ויש עכשיו סיפורים על טילי שיות, היפרסונים, גם של הרוסים וגם של הסינים. הפן הצבאי הזה וההתקדמות הצבאית הזאת בחלל מסייעת גם בקידום המשפט והרגולציה בתחום החלל? כי אנחנו יודעים שהרגולציה תמיד רודפת אחרי הטכנולוגיה הרי. ובהרבה תחומים אחרים לוקח לה שנים עד שהיא תופסת, ואז הטכנולוגיה כבר התקדמה עוד יותר. זה איכשהו, זה שהאנושות נכנסת לחלל בצורה צבאית, שכביכול תמיד הם טענו, תמיד כולנו טענו שלא נעשה, זה עוזר לקדם איכשהו?
זו שאלה מצוינת, אייל.
תודה.
אם זה עוזר או לא עוזר, תראה, אני יכולה להגיד לך, כמו התוצאות של המהפכה הצרפתית, עדיין קשה לדעת, מוקדם מדי. כן, זאת הבדיחה הזאת. העניין הוא כזה. כדי להגיע למצב שיש לך אמנה מחייבת משפטית, אתה צריך אקלים פוליטי מאוד מסוים. כל אמנות החלל, החמש שהתחלת להזכיר, שבאו מ-UN Corpus, מהאום, הן מאוד ישנות. האחרונה יצאה לפועל, לדעתי, לפני שנולדתי אפילו.
לא כזאת זקנה.
לא, בסדר, אבל זה 30 ומשהו שנה, עדיין. בכל זאת, זה המון זמן, בלי שום אמנה חדשה. והיו שאלות גם בלי קשר לעניין הצבאי, בקשר המסחרי. מה עושים? אולי נעשה איזושהי אמנה חדשה. ורואים שזה לא קורה. עכשיו, מעבר לזה, היו ניסיונות באמת להגיע לאמנות שתומכות בכל הנושן הזה של ה-peaceful purposes, כי כרגע הסעיף הראשון ב-Outer Space Treaty, שזה כמובן מגנה קארטה של כל חוקי החלל, כתוב freedom of an exploration of space for peaceful purposes. אוקיי? כל המדינות כביכול התחייבו, שלום שלמה הן עושות, זה peaceful purposes למטרות שלום, הכל בסדר. נשק וזה, לא, מה פתאום, לא אנחנו.
נראה לי שהם, כשהם אומרים peaceful, הם אומרים peace of this, peace of that.
עכשיו, שוב, יש דיון מאוד מאוד גדול בקהילה שלנו, של משפטני החלל, איך לפרש peaceful purposes, ואם יש non-military ו-non-aggressive, וזה לא אותו דבר, זה דבר אחד. ובסעיף 4 באמנה, אנחנו גם ראינו שהם כן מתייחסים לנשק בחלל, וכתוב ספציפית מה אסור לשים בחלל מבחינת נשק. רוצה לנחש אם זה די רחב או די מצומצם?
זה בטח די רחב.
זה די מצומצם, מהבחינה הזאת של...
אני מחק את זה אחר כך.
זה בסדר, בוחן פתע אחר כך. אסור להציב במסלול סביב כדור הארץ או על הירח, לצורך העניין, נשק להשמדה המונית, אוקיי?
זהו.
יש עוד איזה משהו, זה פחות או יותר, זה הג'יסט, זה לשון העניין פחות או יותר, זאת אומרת...
אבל מה עם הבסיס הזה של הנאצים על הירח? מה, זה מותר?
זה לא אני כבר, אני לא...
זה מסרט אחר.
זה סרט אחר בדיוק. אני מסיפור אחר. אבל הייתה יוזמה מאוד ככה, די מפורסמת בתחום שלנו לפחות, של הרוסים והסינים, והם באו עם טיוטה של אמנה, והציגו אותה. והטיוטה של האמנה הזאת באמת דיברה על שלום בגדול. זאת אומרת, לא שמים נשק, בכלל שום נשק. לא נלחמים, לא משתמשים בכלל בתור זירת מלחמה. עכשיו, למה זה בא דווקא משם ובעיתוי, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל לא חייבים להיכנס לזה עכשיו. הנקודה היא שארצות הברית כמובן לא שיתפה עם זה פעולה, כי זה פוליטי. הכל פוליטי בסופו של דבר. אז כן היו ניסיונות בשנים האחרונות. כל הנושא של הנשק נגד לוויינים, ה-ASAT, הניסויים האלה שהזכרת, שבהן יש מדינה, והיא כביכול לא עושה שום דבר בעייתי, היא פשוט מורידה לוויין של עצמה, עם טיל נורא גדול ונורא מדויק. הכל בסדר, לא קרה כלום. אז בדיוק בגלל זה, יש גם יש את ההשלכות הצבאיות גרדה, ויש גם את ההשלכות... היותר כלליות, זאת אומרת, זבל חלל ודברים כואבים כאלה ואחרים. אפשר להגיד שבתקופת טראמפ, ההקמה המאוד ורבלית של הספייס פורס לא עזר, ממש ההפך אפילו. וכמובן שגם היה פה מהלך פוליטי שהוא היה מאוד שקוף, כי מה, לא היה לפני זה זרוע בחיל אוויר אמריקאי שהתעסקה בחלל, ברור שהייתה, נכון?
נכון.
אבל היה לו מאוד חשוב לצאת פומבית כבלם ודה ולהגיד שיש ספייס פורס. כמובן שזה דוחף את כל האחרים בדיוק לכיוון הזה.
זה לא היה רק בשביל להוציא סדרה בנטפליקס? זה היה כאילו משהו עומד מאחורי זה באמת?
מי יודע? מי יודע? אנחנו פה והם שם, מי יודע? אבל זאת סדרה מאוד משעשעת, אני חייבת להגיד, כן.
אוקיי, אז דיברנו טיפה על משפט בחלל, יותר מטיפה, והזכרת שעבדת בחברה שנקראת אייזיס. זה לא האייזיס של המטורפים, זה אייזיס אחר.
מטורפים, אבל אחרת.
אז תספרי טיפה על אייזיס, כאילו חברה שכמו שאמרת, קמה עוד ב-2006, בראשית הדרך של נאנו סאטלייט, של קיובסאטס. מה זו החברה הזאת, איפה היא יושבת, מה היא עושה, ומה את עשית שם לעזאזל? הגעת לשם.
אז ככה, אז ככה. ובצדק. כי היה כיף לא נורמלי. Oh. ועדיין כיף, אני עדיין עובדת איתם, פשוט בפאזה אחרת. אז ככה, אני סטודנטית חביבה בליידן, אני עושה את התואר השני שלי, ושם, בגלל שהולנד היא מאוד פרקטית, וביזנס זה מאוד חשוב שם, יש חובה, מעבר לזה שאתה כותב תזה מאוד גדולה, והכל תיאורטי ויפה, לעשות התמחות מעשית. של 6 שבועות זה הכל, שזה סוג של בדיחה, כן? ואני באתי, כולי כבר, אני כבר עורכת דין, כבר עשיתי התמחות של שנה פה, כבר עשיתי מבחן לשכה, מה הם רוצים שאני אעשה התמחות, מה זה השטויות האלה? טוב, בסדר, אני אעשה התמחות, נשתף עם זה פעולה. והאמת שיצרתי קשר עם אייזיס עוד לפני שהם באו לתת לנו הרצאה, וככה עשיתי קצת מחקר וניסיתי להבין מה הולך להיות מעניין להתעסק איתו. ובאמת הגעתי לנען הלוויינים, וזה היה ב-2011, כן? לפני הרבה זמן, שזה באמת היה בשלב הקרטון חלב ולא הרבה מעבר לזה. אמרתי, סבבה, אני אעשה אצלם התמחות. הם מבחינתם מאוד רצו, כן? זאת אומרת, זה היה עורך דין עם ניסיון כבר.
למה לא?
לא היה להם... לא, בוא נגיד שלא, בעדינות. בשלב הזה גם, זה היה סטארט-אפ של 20 אנשים, כן? עדיין בחממה, בטיו דלפט. כזה, אבל כבר עושים דברים מאוד מאוד מעניינים. אז באתי, בקיץ עשיתי שם את ההתמחות, והיה לי עוד סמסטר להשלים אחר כך, בשביל לסיים את התואר. נגמרה ההתמחות, אמרתי להם, טוב חבר'ה, היה נהדר, בואו נשמור על קשר. והם היו יותר בעניין של, לא, אל תלכי, אנחנו צריכים אותך, עכשיו אנחנו מבינים מה הפסדנו כל הזמן הזה, אל תלכי. ויש גם את העניינים של הוויזות עבודה, כן, באתי על אזרחות ישראלית, אני לא אירופאית אפילו, אז היו כל מיני עניינים לסדר, הייתי צריכה גם לקבל אישור מהאוניברסיטה לעבוד תוך כדי התואר השני, כי זה לא משהו שמאוד מקובל שם, בתוכניות בינלאומיות, אבל הכל הסתדר בסופו של דבר, כי הבינו שבאמת יש פה משהו מאוד מעניין, וזו הזדמנות מאוד טובה לכולם. אז התחלתי לעבוד אצלם בעצם מאמצע התואר השני, והייתי היועצת המשפטית שלהם כ10 שנים אחר כך. וביחד עשינו איזו חברה שעושה, היא גם מייצרת את הלוויינים, גם סאבסיסטמס, גם את כל הלוויין, אם מישהו רוצה שיבנו לו לוויין.
איזה לוויינים? במה הם מתמחים?
ולוויינים קטנים.
קיובסאטס.
קיובסאטס, כן. שהיום, שוב, היום הם כבר גדולים יותר, זה מגיע גם ל-12 ו-16 וכל הגדלים האלה.
יו זה יחידה אחת, שהיא 10 על 10 על 10 סנטימטרים, זה לוויין קובייה, מה שנקרא. ואז יש לו ורסיות כאלה של כמה כאלה מחוברים ביחד כאילו, כביכול, נכון?
בדיוק.
זה מגיע ל-1 יו, 2 יו, 3 יו, 6 יו, 12 יו.
זה כמו לגו.
כמו לגו.
או כמו בדידים למי שזוכר את זה.
לגו של חנונים אבל.
לא, כי לגו זה לא... נו, באמת.
נכון.
שמחה שאנחנו מסכימים. ואחד הדברים היותר מרגשים שיצא לי לעשות שם, מעבר לכל התהליך הרגולטורי הזה שהזכרתי עם הממשלה ההולנדית ועם הביטוחים, זה תמיכה בכל החוזי שיגור, כי הם גם ברוקר ואינטגרטור של שיגורים של הלוויינים הקטנים האלה.
כשאת אומרת ברוקר, זה אומר שהם באים נגיד לחברת ספייסיקס או לחברת שיגור מסוימת, והם סוגרים את הכל מול החברה הזאת.
בדיוק. הם קונים את המקום על הטיל, לא צריך טיל שלם בדרך כלל, קונים את המקום על הטיל, והם יודעים מה לשים, זאת אומרת איזה לוויינים יתאימו שם ואיזה לא. הם מייצרים גם את החומרה שמשמשת בעצם להזרקה, נקרא לזה,
של הלוויין. הפוד הקטן שבתוך הלוויין יושב.
זה כבר לא קטן.
כן.
זה כבר גדול, אבל כן.
המתקן שבתוך הלוויין יושב, ובעצם דוחפת ללוויין החוצה.
בדיוק. המערכת הזאת שגם צריך לדעת איך לעשות אותה. וביחד, הייתי מעורבת בשיגור של סדר גודל של 500 לוויינים. זאת אומרת, עשיתי המון, 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 המון חוזי שיגור, המון. עם כל מדינה שאתה יכול לדמיין פחות או יותר.
גם עם ישראל?
בוודאי, כל הטבלים, שזה לאחרונה, אבל דוחיפת לדוגמה, נכון? זה הקיובסט הראשון, הישראלי, הכל עבר דרכי, שזה היה תענוג לא נורמלי, ושהמהנדסים ההולנדים שהיו שם בשיגור עצמו, כי אני בדרך כלל לא צריכים אותי על כאן השיגור, שזה טוב, כי זה פחות בשבילי, הם חזרו מהמשימה, והכל שוגר, וכולנו שמחנו, אז הם באו והביאו לי כל מיני, את המדבקה שהייתה על הדיפלויר של הלוויין הזה, שנייה לפני השיגור, הם באו, שמו לי על השולחן, וככה תליתי לי את זה של דוחיפת, והייתי מאוד שמחה באותו יום, כן.
איזה מגניב. אז דוחיפת זה דוגמה מעניינת, יש לך דוגמאות מעניינות נוספות של דברים, אולי חריגים ויוצא דופן שעשית באייזיס?
תראה, מטעם, כאילו, מטעם הדברים שאתה עובד בתעשייה שהיא רק מתחילה, אתה עושה די הרבה דברים שאף אחד לא עשה לפני.
זה יוצא דופן כבר אז.
בדיוק, אז זה יוצא דופן ככה, by default, זה הברירת מחדל, שאתה עושה דברים שפעם ראשונה קורים. אבל אני יכולה להגיד לך, אחרי זה הלכתי לעבוד באיירבאס, Defense and Space NL, זה הדיוויזיית לוויינים והביטחון של איירבאס, שהיא כמובן שונה לחלוטין, וזה תאגיד עצום בינלאומי. רציתי לדגום גם את ה-Traditional Space, ולדעת איך עושים שם פרויקטים של חלל במאות מיליונים, מיליארדים. והיום יש לי את החופש לעבוד בתור עצמאית עם סטארט-אפים מאוד מעניינים, שגם הם היום בשלב שהם פורצים דרך. אני יכולה להגיד לך, יש לי אחד הלקוחות שלי היום, הם מפתחים מטוס חלל. עכשיו, המטוס כבר טס באוויר, הדגם הבא כבר יוכל להגיע לחלל, וזה מטוס שהם פיתחו שיוכל להמריא ולנחות מכל מסלול, אמרה, רגיל, בכל שדה תעופה. זאת אומרת, אתה לא צריך כאן שיגור, או מסלול מיוחד לעומסים, כאילו, כבדים. זה הולך להיות וואו, והדבר הבא. ומישהו צריך לעשות סרטיפיקציה לכל האירוע הזה. זאת אומרת, איך אתה מתחיל בכלל לעשות, זאת אומרת, את כל המסמכים, למי אתה בכלל הולך. זה מטוס, זה אוויר,
זה חלל. זה רשות התעופה האזרחית.
בדיוק. למי אתה הולך? יש שם טכנולוגיה צבאית, כי בוא, איך זה יגיע לחלל? יש שם מנוע של טיל. אתה יכול לטוס עם זה בכל מקום בעולם? מצד אחד זה מטוס. מטוס יכול להגיע לסין, הכל בסדר. מצד שני, רגע, רגע, זה טיל. יש פה עניין של ייצוא ביטחוני.
אנחנו מדברים על מטוס או על מעבורת אוטונומית כזאת ש... נראית קצת כמו המעבורת חלל אמריקאית, אבל קטנה יותר, שתעלה לא, לא. לבד ו...
לא, לא, זה ממש מטוס.
עם
זה,
אנשים?
זה פשוט מטוס, כן. זה מטורף לחלוטין.
מה?
זה מטורף לחלוטין.
כי אני מכיר סיפור על מעבורת אוטונומית שמפתחים באירופה, אבל לא הכרתי את הסיפור הזה.
זה מפותח, בוא נגיד, 50% באירופה, 50% בניו זילנד. איפה שההרים גבוהים
הנוזילנדים המטורללים האלה עוד פעם
ואפשר, יש הרבה מקום לעשות כל מיני דברים מאוד מעניינים ואין בעיות של מרחב אווירי.
אני מאמין שנוזילנד תבוא פתאום עם היציאות שהיא באה עכשיו, זה לא יאמן.
תשמע, יש שם, קורים שם המון דברים גם באוסטרליה וגם בניוזילנד, וכמובן שלא כדאי וגם אין צורך להתעלם מזה, זה מאוד מעניין.
אז מה הנושאים הכי חמים היום בתחום ה משפט החללי, ומה את חושבת שיהיה הכי חם, נגיד, בעוד 10 שנים?
טוב, אז כמו שאמרנו, כל מה שקשור לקריאת משאבים, זה עדיין מאוד חם. הייתי חברה בקבוצת עבודה שקמה לצורך הנושא הזה, היו שם הרבה נציגים של ממשלות, אבל גם מהתעשייה וגם מהאקדמיה, ויצאנו עם מסמך שקוראים לו Building Blocks, זאת אומרת, זה כמו טיוטה של אמנה. יש המון דיונים על זה באום, ואני מצפה שבשנים הקרובות יגיעו לאיזושהי הסכמה ברמה הבינלאומית לגבי איך עושים, מה עושים, מי מותר, מה מותר, מה אסור, איך, איזה priority rights יהיו שם, אוקיי, איזה זכות ראשונים, אתה בא, אתה נוחת על אסטרואיד, מותר לך לכרות הכל, מותר לך לכרות רק חלק. דברים מהסוג הזה, לדעתי, הולכים להתפתח יותר ויותר. כרגע זה רק באמת ברמת המדינות שאישרו באופן עקרוני ליזמים לצאת לשם ולכרות משהו אם הם מסוגלים, או כשהם יהיו מסוגלים. אני מאוד אוהבת לדבר על כל מה שקשור לקיימות בחלל, sustainability. אני מאוד מקווה לכתוב את הפוסט-דוקטורט שלי יום אחד בנושא הזה. יש התקדמות מסוימת באום, זאת אומרת, יצאו long-term sustainability of outer space, יצאו כאלה guidelines בדיוק בנושא הזה, קיימות חלל לטווח ארוך יותר, איך עושים את זה, איך גורמים לזה לקרות. אבל אני חושבת שהכל עדיין מאוד ראשוני ומאוד רך, ואנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אני חושבת שבעידן של שינוי אקלים וכל מה שאנחנו לאט לאט מתחילים להבין שהולך לקרות לנו לצערנו עוד כמה שנים, אם לא נשים לב ונזהר קצת, תעשיית החלל היא חלק אינטגרלי מזה, בדיוק כמו שתעשיית התעופה הייתה. ואנשים אולי פחות יודעים את זה פה, אבל באירופה היה תהליך רגולטורי מאוד רציני ומאוד כואב בתעשיית התעופה, שהגביל את הפליטות שלהם, של המטוסים. מטוסים זה דבר מאוד מזהם. וכמובן, תעופה אזרחית זה משהו מאוד פתוח, וזאת אומרת, מאוד תדיר. כמובן שהקורונה עשתה, כן, חתיכת דבר שם שינוי. גם, כן, חתיכת שינוי. אבל באמת, ממשלות הגיעו למצב שהן מבינות שחייבים להתחיל להגביל את זה קצת, אחרת המצב יהיה בחירה עוד כמה שנים. ואני חושבת שתעשיית החלל גם הולכת לתוך העניין הזה, בין אם היא תרצה ובין אם לא כל כך.
כי מה? כי תעשייה, כי שיגור לחלל מזהם כל כך הרבה? אז הזיהום נראה לי קטן יחסית למטוס, לא?
לא. זאת אומרת, יש שם זיהום, אבל גם מעבר לזה, התעשייה כרגע של ה-New Space מתכווננת למצב של שיגור ברמה יומיומית. עד עכשיו, בסדר, כל כמה חודשים, איזה מישהו משגר אותי, בסדר, אוקיי, אפשר לחיות עם זה, אפשר להתמודד עם זה. אבל אנחנו הולכים לקראת מציאות אחרת, אם הכל יעבוד כמו שצריך, כן? ובמציאות הזאת, יצטרכו גם להחליט איך עושים דברים, ומה אנחנו רוצים, ומה אנחנו פחות רוצים שיקרה. ואני חושבת שזה חלק מזה. יש גם את העניין של זבל חלל, שכאמור, באיזשהו שלב יהווה מכשול רציני. היום שאתה שואל, או לפני כמה שנים, שהיית שואל אנשים מהתעשייה, בעיקר החבר'ה של הקיובסטים, כן? צריך להגיד, שיפנו אליהם הרבה אצבעות מאשימות. למה אתם מזהמים את החלל? מה, הדבר הקטנצ'י כזה בא, עושה ביפ, ואחר כך זה נתקע שם במסלול, אי אפשר לתמרן אותו, אי אפשר לעשות איתו כלום. מה קורה לכם? אז התשובה פעם הייתה, נו, מזל שהחלל מקום נורא גדול. זה בסדר, אל תדאגו, זה לא יתנגש בכלום, זה גדול, זה בסדר. היום מבינים שאחרי הסטארלינק והוואן וויבס של העולם, וכל הקונסטלציות המטורפות האלה, עם אלפים של לוויינים, שלא לומר עשרות אלפים, באיזשהו שלב משהו יקרה, זה לא יהיה טוב, ואז השאלה איך יתמודדו עם זה. ואני חושבת שהולך להיות מאוד מאוד מעניין מהבחינה הזאת. גם כל הנושא של האסטרונאוטים הפרטיים, או space passengers, תלוי מאיזה מחנה אתה. בדיוק. יש שם גם דיונים מאוד מאוד ערים. באקדמיה בעיקר, איך מסדירים את כל הנושא הזה של אנשים פרטיים. יש שם גם כל מיני שאלות. יש שם שאלות של אחריות, יש שם שאלות אחרות, יש גם שאלות ברמת האתיקה. האם אנחנו רוצים לאפשר לכל אחד שמסוגל כלכלית להגיע לחלל, להגיע ולצרוך שם משאבים מאוד מאוד ככה מוגבלים. יש הרבה שאלות.
זה מדהים. זה באמת תחום שחולש פה על הרבה 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 תחומים. אחת השאלות שרשמתי לעצמי בהתחלה ולא שאלתי אותך כי אני לא רואה צורך, זה באיזה ורטיקלים בתחום החלל יש צורך בייעוץ משפטי, אבל אני מבין שבכולם, שזה יפה. ב-2019 יצא לאור הספר שלך, שאפילו הבאת פה אולפן, Regulating a Revolution, Small Satellites and the Law of Outer Space. השם כמובן מבהיר שמדובר בספר שמסביר את הפן המשפטי של מהפכת החלל החדש. מה גרם לך לכתוב את הספר הזה? בכל זאת, את עורכת דין, לא סופרת, למרות שעכשיו את גם סופרת.
תראה, שעושים, נכון, אני גם סופרת, הספר השני שלי אותו יוצא, אבל שכותבים דוקטורט, בדרך כלל, וגם כל השנים לפני הדוקטורט כתבתי הרבה מאמרים, וגם לימדתי באקדמיה, זאת אומרת, מעבר לזה שאני עורכת דין, אני תמיד הייתי גם בעולם האקדמי, ולא הזנחתי אותו אף לרגע דל, כי זה מאוד מעניין שם, ואני חושבת ש... מי שרוצה לעשות פרקטיקה טובה, גם צריך להבין מה הולך לקרות עוד כמה שנים, ולהתכוונן לזה, והדברים האלה קורים בדרך כלל באקדמיה יותר. אז כחלק מהדוקטורט שלי, בעצם, שכתבתי אותו, והוא יצא, קיבלתי את התואר, מהר מאוד ניגשו אליי מההוצאה, שזה Kluwer Law International, זו הוצאה אקדמית הטובה בעולם למשפט בינלאומי, וביקשו לפרסם את זה.
את הדוקטורט.
בפורמט, ביקשו שאני אעשה ספר, כן. אז זה לא אחד לאחד הדוקטורט, אבל זה דומה. זה מבוסס על המחקר של הדוקטורט. וצריך להגיד, הדוקטורט שלי גם, זה לא דוקטורט שכתבתי, שננעלתי בספרייה בליידן לילות כימים, ועשיתי תה וכתבתי את הדוקטורט. לא. זה מבוסס על ניסיון של 10 שנים בתעשייה.
כתבת את זה כשהיית באייזיס?
כתבתי את זה, כן, כתבתי את זה כשהייתי באייזיס, בשביל הכיף, יש לומר, כי למה לא?
אפשר.
אפשר, אפשר, בדיוק. וזה מה שהביא אותי לכתוב את הדוקטורט, ואני חושבת, וכאילו, ואחר כך גם לפרסם את הספר, ואני חושבת שכאילו, למזלי, זה ספר שהתקבל באהדה רבה בקהילה שלנו, של המשפטנים, כי באמת היה חסר מידע טוב וזמין על איך ניגשים לעניין הרגולטורי של שיגורים של 100 לוויינים קטנים.
זאת אומרת, לא
בפעם
רק,
אחת.
לא רק ספרות על האמנות, שעל זה כתבו מספיק ספרים, אלא ספרות ממש על משפט מסחרי.
בדיוק, על ניו ספייס.
בתחום החלל. והספר, כאילו ההתחלה שלו, Regulating a Revolution, זאת אומרת, בואו נעשה רגולציה או חוקים למהפכת החלל החדש. יש גם רבולושן בתחום המשפט החללי? או שהרבולושן הוא רק בתחום הטכנולוגי?
אני מאמינה שכן, שיש. אני מאמינה שיש גם בתחום משפטי. לא יראו את זה באום, אולי. זה מחלחל גם לשם. יראו את זה אולי בדיונים באום. לא יראו את זה במסמך שיצא משם. לא באמנה לפחות. אבל יש... אם פעם, שוב, היה איזשהו אירוע של שיגור, בודדים בשנה, רק מדינות, משרד חוץ אחד או מדע, whatever, מדבר עם השני, וזה זה נגמר, היום יש תעשייה, יש תעשייה שלמה. והתעשייה משגשגת גם, למזלנו. ונכנסו, כאמור, המון המון שחקנים, וצריך לתת לדבר הזה מקום. ואני חושבת שהעירוב הזה של משפט מסחרי ומשפט חלל, זה באמת משהו שהוא לא היה נוכח קודם. לא היה בו צורך, אפשר להגיד. זאת אומרת, לא היה צורך, אבל עכשיו אנחנו רואים שיש הרבה צורך. ובעניין הזה, כן, יש מהפכה. כי אנשים למדו מלחשוב במונחים של אמנות, ובמונחים של זמנים, של שנים, שתהליכים שלוקח שנים לעשות. למונחים של תעשייה, של יאללה יאללה, בואו נתחיל אתמול לבנות את הלוויין, עוד 50 שנה משגרים אותו, אין זמן.
ורגולציה שתתמוך בזה גם.
בדיוק, צריך גם את הרגולציה, אבל צריך גם אנשים שיודעים לתמוך בדברים כאלה. גם פתיחות מצד הרגולטורים עצמם, מצד המחוקקים, גם פתיחות מצד התעשייה, להתיישר לפי כל הדברים האלה. מצד היזמים, מצד אלו שמשגרים הרבה פעמים, גם כן? כן. יש הרבה גורמים, זאת אומרת, שצריכים לחבור בשביל בעצם להביא לוויין לחלל.
אני מדמיין אותך, יש את התמונה המפורסמת, אני לא יודע אם מפורסמת, אולי אני מבלבל פה בעובדות, אבל יש איזו תמונה, נראה לי, מהמהפכה הצרפתית של איזו אישה מחזיקה דגל או משהו כזה, אז את מחזיקה את הדגל של מהפכת החלל במשפט. לא, סתם, זה עלה לי עכשיו התיאור הזה בראש. אחרי שנים באירופה, את עכשיו חזרת לארץ, ואת בעצם מייעצת באופן עצמאי מפה. למי את מייעצת?
אוקיי, אז רוב הלקוחות שלי עדיין מחול, כמו שהזכרתי את החבר'ה מניו זילנד והחבר'ה מאירופה, כי התעשייה שם, מה לעשות, עדיין יותר מפותחת ממה שאנחנו רואים פה, אבל גם פה קורים דברים מאוד מאוד מעניינים, ואני מאוד מאוד שמחה להיות בארץ בעיתוי הזה, ולראות הכל ככה מתחיל ממש ללבלב, בוא נגיד. יש פה חברות מעניינות, ויש פה סטארט-אפים מעניינים אולי אפילו עוד יותר. תכף נגלה, ניתן להם ככה עוד כמה שנים ונראה בדיוק לנבוט עד הסוף ולצמוח. וזה מאוד מרגש להיות פה ולהביא את כל המומחיות הזאת איתי מחול ולראות איך אפשר לעשות דברים פה ולעשות את זה, שוב, עם הלקחים שלמדנו, כן? עם המסקנות, עם הלקחים שלמדנו, עם דברים כאלה, להביא את זה הנה ולנסות לבנות את זה פה פחות או יותר בנקודת ההתחלה, בצורה הכי טובה שאפשר. זאת אומרת, זה משהו שאני מאוד מודה עליו, על העיתוי הזה ועל הזכות הזאת.
אני לגמרי מרגיש שאנחנו על מסלול ההמראה, או על כאן השיגור בתחום של חלל גלובלית, וגם פה בישראל, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. דוקטור נטה פלקוביץ', אני רוצה להודות לך מקרב לב על השיחה המאוד מעניינת הזו.
תודה רבה, יאללה.
היה ממש כיף.
היה מעולה.
אני רוצה גם להודות לצוות על חלל, אביעד מן הסופרמן על עריכת הסאונד המדהימה. אם אתם מחפשים עורך סאונד, זה הבן אדם שאתם צריכים. ותודה לאחד והיחיד, איתי לאון, הדון קורלאון, המעצב הגרפי של תחום החלל, ובכלל, אם אתם צריכים עיצוב גרפי, דברו איתו. אם אתם מחפשים הרצאה מדליקה לבית הספר, לחבר'ה במשרד או לחוג הבית של השכנים, בקיצור, אם אתם מחפשים מרצה על חלל, דברו איתי. תודה לאולפנים הנפלאים של גוגל פור סטארט-אפס שאירחו אותנו פה, נכון? איזה אולפן מטורף זה, אה?
ממש.
אני רוצה כזה מדהים. אולפן בבית. ותודה אחרונה ללהקת תופעת דופלר, ברוך פרידלנד ורונן זל, שאת המוזיקה שלהם תשמעו מיד. אני אייל בן זאב, וזה היה עוד פרק של על חלל. נתראה בפרקים הבאים. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. With plasticine porters.
with looking glass ties. Suddenly someone is direct the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
פעם באה אנחנו צריכים להביא יין ו... כמעט אמרתי ג'וינטים.
לא, לא, ג'וינטים לא. לא, 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 לא.
צריך להביא יין, עוגיות הבאת לנו, זה היה נחמד. תודה רבה. אביעד, את הקטע עם הג'וינטים אתה יכול לבוא.
בבקשה, אביעד, אני עורך הדין אחרי הכל.
בדיוק.